קובת החיוב, תאריכו ימים ושנים, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, לכל עם ישראל, בכל מקום ומקום בכדור הארץ. חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו חג שמח, ונקיים את מצוות החג כהלכתן.
אמן ואמן, מצוות החג כהלכתן, ומתאספות השאלות על מצוות החג, מי על הסולמות בקשירת החוטים האחרונים באסרה, ומי אני אתחיל עם הרב. כן, בבקשה כבוד הרב. אז אולי ברשות הרב, יש לנו מאזין ראשון, ואנחנו נקבץ שאלות בכדי שיהיה לתועלת ולזיכוי הרבים. דוד מירושלים, שלום לך, המאזין הראשון.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
כבוד הרב, רציתי לשאול, אני הייתי בניחום אבלים, ורציתי לדעת למה מכסים את התמונות בבית האבל ואת המראות, את הכלי כסף. יש סיבה לדבר?
זה מה שהפריע לנו כעת בערב החג. כנראה שכן, עיין בחזון עובדיה, וזה מנהג קדום, כיוון שרוחות לא טובות באות לשרות שם. אז בסדר, בוא נפתח בענייני חג. תודה.
כן, אז בענייני חג, תודה לך דוד, ואנחנו, כמו שהרב אמר, בשמחה, ושמחת בחגיך. אנחנו נשמע כבר את השאלה הבאה של יעקב מחולון, בבקשה. יעקב, שומע אותנו?
כל שנים רבות ונעימות בעזרת השם.
בבקשה, בבקשה.
תודה רבה שנים, בכבוד.
אמן. כבוד הרב, תקשיב, יש לי בעיה. בשנים האחרונות, בצומות, אני מתחיל לקבל כאבי ראש, ואני מתעלף ומקיא בלי סוף, לוקח לי איזה יומיים שלוש להתאושש. ואת האמת, לפני איזה ארבע שנים קיבלתי אירוע מוחי קטן, והלכתי לרופא בדיקות וזה וזה. הוא אומר, אתה יכול לצום, ואין לי בעיה, ואני משתדל לצום, אבל מה שהיה לי השבוע האחרון זה היה לי ממש קשה, קשה מאוד. לא הצלחתי להתאושש אפילו.
השמיים רוצים שכר
גדול.
לא, כאילו איך אני, לגבי הצום, כאילו, מה אני יכול לעשות שיהיה לי כאילו יותר קל, או כל דבר אחר כזה.
שמעתי אותך. בשמיים רוצים לתת לך שכר גדול, כי רבותינו אמרו לפום צערה אגרה, כמה שאתה סובל יותר, השכר שלך פי כמה יותר מהצדיקים הכי גדולים בישראל. לכן, תקח את זה בקלות, ואני מציע לך לא לחשוב על זה, וזה לא יקרה. או גם אם זה יקרה, זה יעבור מהר בקלות ובשלום. אל תחשוב על זה, ואל תכניס לך את זה לראש. זה לא קשור, ואין דבר כזה. תשתה טוב 24-48 שעות לפני התענית, כל שעה קוץ מים, לא יהיו לך כאבי ראש. בדוק
נושא,
כל טוב.
תודה רבה,
חג שמח. תודה רבה, רפואה שלמה ליעקב מחולון, חזק ובר לרב. הרב, אנחנו נקבץ שאלות, שאלה שחוזרת על עצמה בעניין האיגוד של ארבעת המינים, השיטות השונות, איך אנחנו נוהגים בירושלים והספרדים והאשכנזים.
מינים, אז אני אתחיל מההתחלה, מהלולב עצמו. מנהג ירושלים, וכך מנהג חכמי הקבלה, לאגוד את הלולב עצמו בהתחלה לבדו, אני מדגיש, לבדו בחי חוליות, 18 קשרים מענפים של לולב. לוקחים איזה לולב פסול, או לפעמים הלולב שלך ארוך מדי, אתה יכול לקצוץ אותו מלמטה, קח את העלים שלו מימין ומשמאל, תקשור אותם, תעשה כמין טבעות, זה גם נוי ללולב, גם יש בזה סוד גדול, חי חוליות שבשדרה, כיוון שהלולב דומה לשדרה. אז ככה אנחנו נוהגים לעשות, זה גם סוגר את הלולב שלא ייפתח ולא יבוא לידי פסול. עכשיו, איך קושרים את הלולב? גם לפי האשכנזים, שנוהגים לקחת כל שקלח, מה שנקרא, ולנו זה לא טוב, כי זה לא מנהג הספרדים, כי הם מניחים את ההדס בצד ימין, ואת הערבה בצד שמאל, ועלולה באמצע, ואין קשר ביניהם. וזה לא נכון לעשות כך לנו הספרדים. אנחנו הספרדים נוהגים לקחת ולהניח, כפי שכתב רבנו הארי, את הערבה מצד ימין, אחת מצד שמאל שנייה. מה נקרא ימין ושמאל? אני משקיר את הלולב על השולחן. כשהשדרה, החוט, זאת אומרת, העמוד השדרה של הלולב מולי, והענפים והעלים אחורה, בגב, על השולחן. ואז אני שם מצד ימין את הערבה, מצד שמאל את הערבה, למטה זה מתחיל מהלולב, אחר כך עליהם אני שם את שלושת ההדסים, הדס אחד מימין על הערבה, ושיהיה קצת גבוה בסנטימטר אחד מעל הערבה בגובה, וגם השמאלי בגובה סנטימטר אחד, והאמצעי באמצע. ואנחנו קושרים אותו בשלוש מקומות לפחות, יש כאלה גם יותר, 4-5 מקומות, אין בעיה. עוגדים את הלולב. מי שלא אגד את הלולב היום, יכול הלילה, שזה יום טוב, לאגוד אותו קשר וחצי. זאת אומרת, קשר ועניבה. אין שום בעיה. ואז, כשהוא נוטל את הלולב, הוא לא נוטל לולב לבד, אלא הוא מחזיק ביד שלו, בכף ידו, את הלולב פלוס הערבה וההדס ביחד. ואז הוא לוקח את האתרוג שהוא מברך, מסיים את הברכה, מחר יש שתי ברכות. ברכה ראשונה על נטילת לולב, ברכה שנייה שהחיינו. אחרי שסיים, מיד ייקח את האתרוג כדרך גדילתו, כשהעוקץ למטה והפתם למעלה. וידביק את האתרוג ללולב, אני מדגיש, לחבר את האתרוג עם הלולב. וינענע זה ידו ושתי ידיו אוחזות בהם מימין ומשמאל והסידור לפניו על השולחן או על הסטנדר ואז מנענע את הנענועים שהוא צריך לעשות לא חייב לעשות הנענועים גם אם לא עשה נענועים יצא ידי חובה בעצם הנטילתם כי כתוב על נטילת לולב לא כתוב על נענוע לולב אבל כדאי לנענע שלוש נענועים לכיוון דרום, אחר כך שלוש לכיוון צפון, מסתובב, אנחנו מסתובבים, ולא דוחפים את הלולב ברוורס או מאחורה כמו רווה. אז נכון שהלולב כתוב במדרש שזה כמו כלי נשק, אבל אנחנו מסתובבים, אחר כך מסתובב במזרח, מזרח, הוא נשאר עומד במזרח, הרי שלוש, עושה שלוש למעלה, כשהלולב זקוף, ועושה שלוש למטה, גם כן כשהלולב זקוף עם האתרוג ביחד. אחר כך נשאר לו הצד הרביעי, זה צד מערב. כך עושה. ואז בהלל אותו דבר, בהלל יש לנו ארבע תחנות בתוך ההלל, ויש בזה סוד גדול מאוד מאוד לעשות כל הלל, ארבע מקומות של כל הנענועים שאמרנו. גם מי שלא יודע לעשות הנענועים, איך שעשה יצא ידי חובה. כוון על דעת החכמים, או על דעת חכמי ישראל, אשר יודעים ומכוונים כהוגן, והכל יעלה על מקומו בשלום. זה בקצרה עניין הנענועים. דבר נוסף, נשאר לנו הקפה. מחר, בכל הימים חוץ משבת, אנחנו אחרי שמסיימים את ההלל, נוהגים להוציא ספר תורה מיד, בלי הפסקה באמצע, מניחים אותו על התיבה, ועומד לידו איזה יהודי צדיק, ירא אלוקים, ואנחנו מקיפים הפך כיוון השעון, ואומרים את ההושענה, וישים לב האדם, מאיפה הוא מתחיל את ההקפה, שם יסיים, שלא יהיה שלושת רבעי הקפה, ולא חצי הקפה ולא שליש ולא רביע, אלא מאותה נקודה שהוא התחיל את ההקפה עם ארבעת המינים, שם הוא מסיים. אחרי זה יחליפו עם זה שעמד ליד הטבע, והוא יקיף במהירות אפילו, ואחרי זה אומרים קדיש תתקבל, זה הסדר. עכשיו דבר נוסף, בהקפה יש הבדל גדול בינינו לבין האשכנזים. האשכנזים נוהגים כשאומר, הו, שענה, מנענע את הלולב בכל כוחותיו. כתב רבנו הארי בפירוש שאין לנענע בהקפה, ולכן אנחנו בהקפה לא מנענעים, אלא מחזיקים את הלולב, איך שמחזיקים אותו, צמוד לאתרוג והסידור ביד, ואנחנו אומרים את כל הסדר בלי לנענע בשום מקום תוך כדי ההקפה. תודה רבה.
תודה וחזק וברוך, הרבה תשובות ברוך השם קיבלנו, תודה לרב. שוב שאלה בעניין הזה, נמשיך ומיד למאזין הבא, לעניין נשירת עלים, החלפת ערבות והדסים, מהו הגבול, מתי כדאי להיעדר?
הגבול הוא ברגע שרואה את הערבה שהיא כמושה או התייבשה, להחליף אותה. אבל כל עוד היא עדיין נראית טוב והיא כן רעננה, לא להחליף, אין שום מצווה להחליף כל יום. זה כל העניין. דבר נוסף שלא הזכרתי, כדאי מאוד להשתדל שהלולב יהיה לא ארוך מדי, אבל מי שקנה לולב ארוך גם טוב, לא נורא, שהלולב שהוא מחזיק אותו יהיה לולב מול בטח הזה במפתח הלב, כי שם זה המקום העיקרי של הנענוע, ולא בבטן ולא יותר למעלה ולא באוויר, אלא מול בית החזה בנקודה המרכזית של חזה האדם, וכל נענוע יהיה כשהלולב צמוד לחזה, ואני מרחיק אותו טפח, מצמיד לחזה, מרחיק טפח, מצמיד לחזה, מרחיק טפח, שלוש. וכך עושה בכל נענוע ונענוע, ויש בזה סוד גדול בדבר, וזו מסורת ישראל של מאות רבות בשנים. תודה.
תודה וישר כוח, חזק וברוך לרב. אנחנו עם אברהם ממודיעין אלית, שלום לך אברהם.
שלום וברכה, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
כן, רציתי לשאול, כיוון שבלילה הראשון, היום בערב, אז האכילה של המוציא זה דאורייתא, נכון?
נכון.
אז מי שיש לו בעיה, אשתי יש לה בעיה של גלוטן, ולא הצלחתי להשיג לה המוציא, אז יש פתרון לזה?
קודם כל, סלח לי, אישה פטורה מסוכה.
פטורה גם מאכילה מהלילה הראשון?
בהחלט. רק מצווה, יש לה מצווה אם היא אוכלת. אבל היא פטורה לחלוטין.
יש עניין שתוכל משהו?
היא מצוות עשה שהזמן גרמה. ועד שאתה מדבר איתי ידידי, אני אמצא את ההזדמנות, ותסלחו לי אם אני קצת מכה על קודקודם של גברים, יש הרבה גברים, סליחה, עצלנים, במרכאות או בלי מרכאות, שהם נוטשים את הסוכה במשך שבעת ימי החג, וטעות גדולה בידם. אדם יכול להרוויח מצוות עד בלי סוף, כי צריך לדעת כמה מחמירים עם ארבעת המינים. לוקחים זכוכית מגדלת לטלסקופ והולכים לעשרה רבנים, ולפעמים ל-24 רבנים. שואל אותו מה זה ומה זה, ובאתרוג הוא מצא איזה משהו, ופתאום, אדוני, זה דאורייתא לשנייה אחת. מחר אנחנו ביום הראשון, כתוב, לקחתם לכם ביום הראשון, לא כתוב, נעתם לכם ביום הראשון. עצם זה שלקחתי והצמדתי את ארבעת המינים בשתי כפות ידיי, קיימתי את המצווה, זהו. שאר הנענועים שאמרנו ודיברנו עליהם הם דרבנן. בכל שאר הימים הם דרבנן. רק ביום הראשון, לשנייה אחת בלבד, זה דאורייתא. אבל מצוות צוקה, ואת זה אנחנו שוכחים, זה כואב. מצוות צוקה כל שנייה ושנייה, מהלילה, 20 דקות אחרי השקיעה, עד מוצאי או שענה רבה ליל שמחת תורה, שבעה ימים שלמים, 24 שעות ביממה, 60 דקות בשעה, ואחר כך תספור כמה שניות יש לך בכל שעה, ותספור את הרגעים, שלוש רגעים בשנייה. זאת אומרת, יוצא לנו, עשיתי חשבון, 300 מצוות עשה בשעה. אתה מקיים קרוב, שאתה יושב בסוכה, ישן, אוכל, שותה, קורא, חולם, בוהה, מסתכל בחלון, אתה מקיים מצוות עשה בסוכות, תשבו שבעת ימים. רבותיי, רבי אלעאי הזקן כתב, בגמרא, משבח אני את העצלנים שאינם יוצאים מביתם במועד. לכן זה מנהג גרוע. יש כאלה שעושים מסכת ביקורים, יש ביקורים בחף והם עושים ביקורים בקוף, הולכים לבקר פה, הולכים לבקר שמה, הולכים לטייל, הולכים, וזה לא טוב. אני מסכים שהילדים רוצים קצת תעסוקה, רוצים קצת טיולים, תעשה להם איזה יום, תעשה להם איזה כמה שעות, אבל אתה הגבר מגיל 13 ישתדל מאוד לשבת בסוכה כל שבעת הימים. אם אדם היה יודע, וכדאי להציץ בספר סוכה ציון, לדעת כמה מעלות, למעלה מ-20 מתנות מקבלים מי שיושב בסוכה. מאריכים ימיו, נופלים אויביו לפניו, לא רואה פני גיהנם. איזה עולם הבא, גן עדן עצום יש לו, זוכה לאור שבעת הימים, ניצל ממלחמת גוג ומגוג, ניצל מאויבים, כי יצפנן בסוכו ביום רעה, יסתירן בסתר אהלו, מציל את עצמו מעוון, מעונש גלות, ועוד ועוד ועוד. וכמה שאדבר זה לא מספיק, וכדאי מאוד להסתכל בספר הרוקח על סוכות ולדעת כמה מעלת מצוות ישיבה בסוכה. אז חזקו ואמצו והשם יהיה אמצו.
תודה רבה. רק ומה יעשה בן אדם שיש לו בעיה עם גלוטן? יש עניין להחליף את זה ומה, באכילה אחרת, או שזה
לא,
או שאין לו מה לעשות?
סליחה, יש לחם נטול גלוטן, יש היום מצות, לחם נטול גלוטן. מה הוא עושה כל השנה? מה הוא עושה בשבתות? נטול גלוטן. יש גם מצות נטול גלוטן בליל פסח. מה השערה הגדולה? היום לכל דבר יש פתרון. תודה.
תודה רבה, חזק וברוך. אנחנו עם מאזינה מתל אביב. שלום לך, הגברת מתל אביב.
שלום וברכה, חג שמח.
מאושר.
שמחים. ובריאות לרב, שאני מקשיבה לו כל יום שישי ולומדת, כי אני חוזרת בתשובה 2.5 ומקשיבה ולומדת ומשתדלת לעשות כמה שיותר. ואני רוצה לזכות במתנות, כבוד הרב, למרות שזה חג שרוב הגברים זוכים בהם. אני אם חד-הורית לשלושה ילדים גדולים כבר, אני חזרתי בתשובה לבד. אין לי כרגע סוכה שהקמתי, וחשוב לי לדעת, כולל בית הכנסת וכולל הכל, איך אני יכולה לזכות בכמה שיותר, למרות שזה מצוות עושה שהזמן גרמה.
כן.
אני רוצה כמה שיותר לזכות וכמה שיותר
להיות קצת
הכי הרבה.
אם את יכולה, יזמינו אותך חברות או משפחות אצלכם, אצלם הביתה. אני מתאר לי שהערב בטח כבר תפוס אצלך ואת מוזמנת לאיזשהו מקום.
ברוך השם.
ואם לא, אז יש לך איזו חברה או גיסה או משפחה ותלכו לשם, תשבי בסוכה, וזה טוב מאוד. וטוב שאת מזכירה לי גם עוד פרט חשוב, שרבנו הארי כתב, אחת הסגולות לאריכות ימים ולהצלחה, לקרוא הלילה, אני מדגיש הלילה, בתוך הסעודה, את מסכת סוכה, משניות מסכת סוכה. זה מופיע בכל מחזור של חג הסוכות. 4 פרקים יש לגבי דיני הסוכה. אז כדאי לקרוא את המשניות, גם מי שלא מבין, יקרא אותם, את 4 הפרקים, ואז השכינה מתקשטת כישוטים עצומים מאוד, ומברכת את אותו אדם, ועולה אצל הקדוש ברוך הוא ומספרת לו, מי ומי קראו את המשניות האלה, והקדוש ברוך הוא מברך את אותו אדם. נו הנה, אנחנו מקבלים ברכה בלי 1-800, בלי לגשת בתור, וישימו את השמות של האנשים, עשרות אלפי אנשים שמים את היד אחת עד כל הרשימות ומברכים אותם. לא, הקדוש ברוך הוא אישית מברך כל אחד ואחד מאיתנו. אז אנא מכם, הלילה זה לילה די מתחיל, הלילות התחילות להתארך, בשבת והחג נכנסים יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. אז בבקשה לשבת לקרוא בתוך הסוכה את 4 פרקי משניות של סוכות. אז תעשי את זה ותצליחי, וכמה שיותר במשך שאר הלילות או בשאר הימים תבקרי בכל מיני סוכות, אפילו יש סוכות ציבוריות, אפשר לשבת שם. אין שום בעיה. יש בתי כנסת, יש בכותל המערבי, יש במקומות הקדושים, יש שם סוכות, לשבת שם בסוכה, לקרוא תהילים, לעשות מה שצריך לעשות, וגם לאכול ולשמוח בחג הזה. אז שיהיה לכם חג שמח.
תודה, חג שמח, יישר כוח לרב, אנחנו עם מאזין מהדרום, שלום לך אפרים.
שלום.
שלום, ברכה רבה.
לרב, למאזינים. כבוד הרב, ראיתי בזוהר שמי שרוצה את החלק של האושפיזין, שזה חלק לעניים, דואג לעניים, משמח אותם, אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא שמח איתו, והאורחים מברכים אותו, אברהם קורא עליו, אל תדאג על אדוני, יצחק קורא עליו, גיבור בארץ יהיה זרעו, עול ועושר בביתו, יעקב אומר, אחד זה וכך, כשחר עורך.
כן, מה השאלה ידידי?
ואחד וחלילה, אם הוא לא דואג לעניים, אז יש
כבר חשימון.
מה השאלה? שואל הרב, מה השאלה?
אני בכוונה אומר לו להמשיך, כי שם יש דברים לא
הכי
נעים. שאתה מצטט, סליחה, מה שאתה מצטט זה זוהר פרשת אמור קוף ג' עמוד ב'. עכשיו, בטעות, ואני לא יודע אם זה בזדון או לא בזדון, כולם מכריזים, מי שלא מזמין את האושפיזין הם לא באים, שקר וכזב. תפסיקו לשקר, תפסיקו לרמות את הציבור. יש דבר כזה רק לגבי כיסא אליהו ביום הברית מילה. שם הזוהר בפרשת לך לך, צדי ג', הזוהר כותב שצריך להכין כיסא מיוחד לאליהו, לא אותו כיסא שהסנדק יושב, הוא כותב בפירוש, כיסא אחר, כיסאה אחרה, שיהיה כיסא אחר לאליהו הנביא, ויאמרו זה הכיסא של אליהו הנביא, ואם לא, אליהו לא בא. רק שם זה כתוב. אבל בשבעה אושפיזין בדיוק הפוך. הזוהר, ואני הסתכלתי עוד פעם היום, אפילו שאני מכיר את זה כבר מגיל אפס. הסתכלתי בזוהר, הזוהר אומר כך, שכל מי שיושב בצילד עם המנותה אילאה, מתחת השכח, בלילה הזאת ובכל הימים האלה, מיד הקדוש ברוך הוא שולח את שבעת האושפיזין. אברהם בראש ודוד בסוף ובאמצע את החמישה. שהם יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף. ודוד בסוף, מאחרון, ואברהם מכאן. והם כל השבעה האלה יושבים שם ויושבים לצידו של האיש. ולא כתוב שם צריך להזמין אותם. לא. תכף אני עוד לא סיימתי, אבל כתוב שם שהם באים והם נהנים ומברכים אותו. ואחר כך ממשיך הזוהר ואומר שרב המנונה סבא, זה היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, היה עומד על פתח הסוכה ואומר אולו אושפיזין אלאין קדישין. אבל לא כתוב שחייב לעשות את זה. גם מי שלא עשה את זה, הם כן באים השבעה הצדיקים אליו לסוכה. אבל המנהג שלנו לומר אולו אושפיזין אלאין קדישין, כלומר בבקשה ייכנסו אתם השבעה הצדיקים, כנסו לסוכה כל לילה ולילה, כל השבעה באים, וכל לילה יש מישהו אחר בראש. הלילה זה אברהם בראש, מחר בלילה זה יצחק, וכן אז זה הדרך, זה הסדר. ואחר כך ממשיך, אז אם כן, מכאן ראינו שצריך שכדאי להזמין אותם, כמו שרבי מנונה היה עושה. אבל זה לא נכון, גם מי שלא הזמין את האושפיזין, הם כן באים. כך כותב הזוהר בפירוש, זה באחריות של רבי שמעון בר יוחאי. אז הם באים ומברכים את האדם. שואל הזוהר, אז מה החלק של האושפיזין? אני אומר להם, בואו. מה, הם אוכלים? לא. הם שותים? לא. הם יושבים, אז ממה הם שמחים? אומר רבי שמעון, שמזה שאנחנו מאכילים את העניים, אז הם שמחים. ולכן נהגו, כך כתבו הספרים, מעיין בסוכת ציון, שמובא שם, שנוהגים להביא איזה עני, או את המתחכם, או איזה משפחה, לארח אותם בסוכה, וכל לילה ולילה, זה לא רק בלילה הראשונה, יש טעות ביד האנשים, זה כל לילה ולילה. כתבו הפוסקים, וכך הביא הרב חמדת ימים, מה יעשה האדם שלא יכול למצוא כל יום עניים שיבואו, או גם הלילה לא יכול למצוא, אז ישלח אוכל למי שאין לו. ויש לה איזה מזון, אפילו עוגות, אפילו כיבוד, ואם גם זה הוא לא יכול, זה לא הכי נעים, ולא תמיד זה מסתדר ואני לא מוצא אותם, ייתן כסף. אז אנחנו ככה נוהגים לעשות, כבר לפני סוכות, לקחת איזה סכום, ולתת אותו לתלמידי חכמים עניים, או לבעלי משפחות במצוקה, נותנים להם את זה, ולא אומרים להם כלום, לא אומרים להם זה חלק אושפיזין או לא אושפיזין, ואני אומר לעצמי, זה חלק האושפיזין, ואחרי זה אפשר לעשות את זה במשך כל שבעת ימי החג, הנה יש לנו כעת שבעה ימים לכל האורך, אני יכול לעשות מתי שאני רוצה, לתת חלק של האושפיזין, ואז הם יברכו אותו. תודה רבה.
חג שמח, כבוד הרב.
חג מאושר.
אמן. אני מבקשת מכבוד הרב שיפרט איזה קטעים בתפילת שחרית אישה לא חייבת להגיד.
אולי יותר קל להגיד איזה קטעים כן צריכה להגיד. אישה כן תאמר את כל ברכות השחר, כולל ברכת התורה. ברוך שאמר לפי הספרדים זה בלי ברכה. ויכולה לומר את כל המזמורים שם, קנה להשתבח בלי ברכה, יוצר אור גם שם, דעת השולחן ערוך בלי ברכה, אשכנזים נוהגים כן לברך. שמע ישראל היא צריכה לומר, בתפילת העמידה של שחרית, אם היא יכולה, היא לא חייבת, אם היא יכולה, אם לא, אז תתפלל מנחה. זה הסדר, ביום שבת היא יכולה להתפלל גם מוסף, אין שום בעיה להתפלל מוסף, וכן גם בחג, תפלל תפילת מוסף. זה הכל. וטוב שתאמר עלינו לשבח בסיום כל התפילה. שאר הקטעים זה אם תרצה תאמר, אם תרצה היא לא חייבת לומר. זה פחות או יותר. יש שאלה נוספת?
לא. זה אנחנו עם קודם כל עם מאזין מבאר שבע, כי נראה לי שזה מיודענו אליעזר. שלום אליעזר מבאר שבע.
שלום. שלום לך, שלום לכבוד הרב אלעזר מבאר שבע. הרב, רציתי, אני קראתי את הספר שלך סוכת ציון. הרב, אתה כרגע גם הסברת על הלולב, שלפי, האם זה לפי הקבלה? כי אני מור אבי הייתי רואה אותו, היה שם שלוש הדסים מצד ימין ושתי מצד שמאל. האם זה בסדר או לא? הרב,
אשכנזים הספרדים?
אז אם כך זה לא בסדר היה.
לא, לא אמרתי שלא בסדר.
לא, אנחנו ספרדים אבל הרב.
הכל בסדר, ידידי. הכל בסדר. אבל זה מנהג האשכנזים, מנהג הספרדים, שעוקדים אותו מסביב. ומנהג התימנים, או-הו, אם תראה את התימנים, אתה תשמח שמחה עצומה. יש להם איזה 50-60 הדסים. מקיפים את כל הלולב מכל עבריו. אתה כמעט לא רואה לולב, אתה רואה רק את הראש שלו למעלה יוצא. אז יש מנהגים שונים, זה לא פוסל חלילה וחס, לא פוסל.
אז הרב, אני אעשה כמו אבא או שאני יכול לשנות? האם מותר לי?
תשנה, תעשה כמו שצריך, עושים רוב הספרדים.
יופי.
שעושים ימין, שמאל ואמצע.
כן, כן.
וכך תעשה והכל יבוא על מקומו בשלום. תבורך.
תבורך אלעזר מיודענו, אנחנו תמיד שמחים לשמוע אותו. תודה, ואנחנו ממשיכים עם יעקב מיבנה. שלום לך יעקב.
שלום כבוד הרב וחג שמח.
שלום, חג מאושר.
הרב, יש עניין בעלייה לרגל לקיים מצווה של נענוע לולב ברחבת הכותל או ללכת למערת המכפלה.
יש דעה שאומרת שאפילו שחרב את המקדש, במקום המקדש, שזה כולל הכותל המערבי, שהוא חומת הר הבית, הנענוע שם בחול המועד הוא כן מהתורה. הרי הזכרנו כבר בראשית דברנו, שהיום לצערנו אין לנו בנענועים, דאורייתא רק ביום הראשון, ככתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון. אבל מי שיסתכל היום במשניות של מסכת סוכה, אז היה בכל מקום בירושלים, ששם היה בדין הגדול שבירושלים, היו נוטלים כל השבעה ימים. ואז זה מקיים מצוות עשה מהתורה. אחר כך התקן רבי אברהם זכאי, אחרי שנחרב את המקדש, שאנחנו ניקח את הלולב אפילו שאנחנו לא בעיר העתיקה ולא נמצאים ליד הכותל המערבי, בכל מקום שישראל נמצאים יעשו נענועים של הלולב בכל שבעת הימים, אבל זה דרבנן. אבל לפי אותה דעה, זה יותר נראה דעת הרמב״ם ועוד שסוברים כך, שליד הכותל המערבי זה דאורייתא. ולכן היו הרבה רבנים גדולים, מורבי עליו השלום היה מקפיד בזה כל יום ויום מחול המועד, ללכת לכותל המערבי ולנענע שם. והוא הדין, מי שנמצא בכותל יבוא לכותל אפילו במשך היום, שעה 4 אחר הצהריים, 5, 6 עד השקיעה, וימצא שם לולה ואתרוג, ישאיל מאיזה מישהו, יבקש ממנו, ינענע, 3 נענועים, זהו. הגאון הרב אלישיב, כך היה נוהג, להגיע מדי שנה בשנה, כל יום ויום בחול המועד. עם רכב, היה מגיע עד הכותל המערבי, יורד, איך שאנחנו היינו עומדים עמידה של תפילת נצח המה, היה הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, שהוא היה יליד ירושלים והוא ותיק בירושלים, היה נוטל את הלולב, 4 המינים, מברך עליהם שם ברחבת הכותל, וחוזר מיד לבית הכנסת שלו, היו מתפללים שם בסביבות 6, 6:30, היו מתפללים שם במאה שערים, היה חוזר לשם. כך ראינו גם הרבה מגדולי ישראל, ועד היום רבים וטובים נוהגים כן. זכה למצוות.
תודה, שמח.
תודה, תודה למאזין מיבנה, ואנחנו עם מאזין מנתניה, שלום לך משה.
שלום לך כבוד הרב, חג שמח.
שלום, חג כשר ושמח.
כבוד הרב, השאלה שלי נצבת לגבי עניין של ברכת הלבנה. באופן רגיל אנחנו נוהגים לומר את ברכת הלבנה בזמנה. העניין הוא כאן שהחזן, שהוא היה רוצה לברך ברכת הלבנה בזמנה, הוא נעלת לא לברך יחד איתנו, משום שהאנשים שבאים ביום שבת הם לא מתפעלים איתנו, ואז הוא מברך איתם. השאלה נשאלת, אם זה מבחינת ברכת המצוות, שהוא יכול לברך איתנו ולהוציא אותם ידי חובה?
לא הבנתי, מה פירוש הוא מברך איתם? מתי הוא מברך איתם? לא אמרת.
במוצאי שבת הוא מברך איתם. איתנו מברך בזמנה.
גם זאת אם
אומרת,
לא
יהיה אמן? הוא נעלת שלא לברך בגלל שהוא רוצה לברך.
רגע, אני לא הבנתי כלום. בוא נניח, ביום רביעי בערב זה זמן, הזמנה של ברכת הלבנה. יפה. אז הוא בשבת שלפני או בשבת שאחרי?
שבת שלאחרי.
זה חשוב להגיד, כן. אז הוא איתכם ביום רביעי, הוא כן מברך?
לא, הוא אומר, הוא נאלץ שלא לברך איתנו על מנת שיוכל לברך במוצאי שבת לאחר מכן.
זה בעיה שלו, מה אתה רוצה, מה אנחנו מתערבים בעבודה שלו? יש לו את השיקולים שלו, והוא יודע מה שהוא עושה, מה לי להתערב במה שהוא שוקל. תודה רבה.
תודה לכם, תודה חזק וברוך הרב, אנחנו עם יעקב מאפולה, שלום לך יעקב.
שלום, חג שמח הרב.
שלום, חג שמח.
רציתי לשאול, הרב, איך עוגדים את הלולב, איפה מניחים את הערבות, איפה את ההדסים?
מה, לא הקשבת את תחילת השידור?
יש הרבה
שידור. אין דבר, מחול לך. אז הספרנו שהערבה אחת מימין, ערבה אחת משמאל, הדסים עליהם, על הערבה. ימין, שמאל ואמצע, וקושרים. תודה.
תודה רבה, הרב.
נכון, תודה רבה, נשאלה השאלה, ואנחנו עוד שאלות שמתקבצות לגבי הסכך. אז אני אתן את השאלה. השאלה היא ככה, יש לנו מאזין בני ברק. טוב, אנחנו קיבלתי איתות, קודם כל נשאל, נשמע מרדכי קודם כל, ואחר כך שאלות על הסכך. שלום מרדכי מבני ברק.
שלום, שלום.
שלום, שלום, שבת שלום. חג שמח, סליחה.
חג שמח מכבוד הרב.
כמו שבת, שבת טוב.
כן, יום טוב יקרה שבת.
אמן.
רציתי לשאול שאלה כזאת. פה בבני ברק הייתה הפגנה, כפי שידוע לכבודו, על כבוד השבת.
כן.
ושאלתי היא, האם דברים כמו פיקוח נפש שדוחה שבת, לא מן הראוי שימחו עליהם עוד לפני כן? ומה כוונתי פיקוח נפש? מה שקורה ליישובי הדרום, מה שקורה לגוש קטיף שגירשו אותם, וכתוצאה מזה כל גוש עוטף עזה כרגע מקבל את כל ההפצצות וכל התברות. האם לה היה מן הראוי שימחו על פיקוח נפש שזה דוחה שבת?
בוודאי, אני לא יודע אם דוחה שבת, זה כבר
פיקוח נפש ש... דוחה שבת?
זה הכרעה של...
פיקוח נפש?
זה הכרעה של...
האם פיקוח נפש לא דוחה שבת?
סליחה. השאלה מה ההגדרה של פיקוח נפש? כבודו צודק, אבל מה ההגדרה? מתי זה כן פיקוח נפש?
בשין חפטת, בשין חפטת.
שאם אני לא אעשה ב... את אותו דבר, אז חס ושלום מישהו ייכנס לסכנה בשבת, אז אני מחלל שבת בשבילו. אבל בו? אם זה לא עכשיו, זה לא דחוף לעכשיו, וזה לא פיקוח נפש עכשווי, אז צריך לשאול רב, צריך לשאול בדין ולשקול מה הצדדים לכאן ומה הצדדים לכאן. אבל בהחלט אתה צודק שישובי עוטף עזה, ולא רק עוטף עזה, סליחה, היום זה גם באר שבע וגם נתיבות וגם קריית גת וכל יושבי הדרום נמצאים בסכנה מוחשית. כן, כן, הערבים הפראים שולחים כל מיני, כל פעם משתכללים עוד, הם רואים שצהל לא מגיב, המנהיגים, מה שנקראים מנהיגים, רק מברברים ולא עושים מאומה, ואני לא יודע מה מסתתר מאחורי זה. הרי אמר פעם, מי שאמר, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, אז הם לא מגיבים, ובינתיים הציבור כן בסכנה. אני מסכים איתך שיש סכנה, וסכנה זה פיקוח נפש ממש. השאלה מה עושים, זה צריך להתייעץ עם גדולי ישראל שיחליטו לנו מה עושים. תבורך.
תודה רבה, חזק וברוך למרדכי בני ברק שגם מעורר אותנו. ואנחנו עוד מאזינה, דינה מקריית אתא, שלום לך. שלום גברת דינה. לא שומעת אותנו. טוב, אז אני אחזור לשאלה של השכח. השאלה שמתקבצת היא על מהם התנאים לשכח, וכמובן אופן הסיכוך והעמדת השכח. ברור שזה הרבה הרבה דברים בפנים.
דבר שגידולו מן הארץ, גידולי קרקע. שכח אסור שיהיה דבר שנעשה כלי, כלומר גם אם הוא גידולי קרקע, הוא היה כיסא או שולחן שהתפרקו, אסור לי לשכח בהם, כי הם הפכו להיות כלי, וכלי זה דבר מקבל תומעה. תנאי שלישי בשכח, שיהיה תלוש מן הקרקע. זאת אומרת, אילן המחובר לקרקע, ואני אשב תחת הצל שלו, זה לא נקרא שכח. אז צריך למלות אחד משלושת התנאים הללו. אחר כך יש עוד הרבה פרטים במרחקים, באובי של השכח. השכח בכתחילה צריך שגשמים יהיו יורדים, אם ירד גשם הם יחדרו מבעד ולא יעשה את זה מעובה כמין בית, אבל בדעבד מרן הכשיר, צריך לדעת שזה רק לכתחילה, לכן אם נכנסתי לאיזה סוכה וראיתי אני לא מעיר לו, הוא עושה בסדר, מותר לברך על זה לשב בסוכה. הן אם לא נראים הכוכבים, הרי צריך גם שיראו את הכוכבים, גם צריך שאם ירד גשם כן המים ייכנסו. ואני חושב, לעניות דעתי, שכמעט לא מצוי ששכח יהיה מצב שלא ירד גשם, שירד גשם והוא לא ייכנס. כמה שיעווה, הוא כן נכנס בסוף. אז זה פחות או יותר. אחר כך יש עוד בעיה אחרת, שאם יש קורה שהיא רחבה 4 טפחים, אז היא פוסלת ואסור לשבת תחתיה. וכן, לא רק קורה, מה זה 4 טפחים? 4 טפחים זה 32 סנטימטר. אם יש באמצע הסוכה, לפעמים יש סוכות גדולות שבנויות והן עומדות על קורות, והקורות רחבות 32 סנטימטר, אסור לשבת תחתיהם. זה פוסל. הוא הדין אם יש איזה פלורוסנט או יש איזה קישוטים שהם רחבים ברוחב 32 סנטימטר. זה לא יושבים תחתיו, לכן אדם שיושב בסוכה, דבר ראשון שצריך לעשות, להסתכל למעלה, מה יש מעל הראש שלו.
אם יש מעד הראש שלו סכך, הוא בסדר. אם יש קורה, והקורה לא 32 סנטימטר, 30 זה בסדר. הוא עדין, אם יש רווח אוויר בינתיים, אז כמה אוויר? אם הרוב זה סכך, ורק המיעוט זה אוויר, אז זה לא פוסד. אבל כמה אוויר? גם כן אני צריך שלא יהיה 32 סנטימטר רווח באמצע. וגם זה לא לשבת מתחתיו. הוא עדין גם כן קישוטים, שהקישוטים יהיו בגובה של שלושה טפחים, תוך 24 סנטימטר לסכך, ואז הם בטלים לגבי הסכך. ברגע שהם למטה, השתלשלו למטה מ-32 סנטימטר, או סליחה, מ-24 סנטימטר, שזה שלוש טפחים, אז זה לא פוסל, אבל אני לא יושב מתחת לקישוט, אני יושב מתחת לסכך. לכן תמיד נשים לב, בפרט שיש פלורוסנטים עבים או רחבים או כפולים שתקועים בתקרה של הסוכה, אז לא לשבת מתחתיהם. השולחן אין דבר אם הוא מתחתיהם, הרגליים אין דבר מתחתיהם, הראש שלא יהיה מתחת דבר כזה שהוא עבה בעובי של 32 סנטימטר. רוחב יותר נכון של 32 סנטימטר. אני מקווה שזה, אם יש עוד פרטים, אשמח לשמוע.
כן, נראה לי שכן. טוב, נכנסים פה למעמיד, למעמיד, אני חושב שזה הזמן. לא עכשיו, זה לא הזמן. יפתחו ספרים. תודה לרב. דינה מקריית אתא, שוב איתנו, שלום לך. הגברת דינה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, האם כפות מרים בצורת מניפה שיורדים הקצוות של הכפות לתוך הסוכה?
וואו, 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 איזה שאלה יפה.
האם יש בעיה של סוכה מדובללת?
יש בזה ויכוח בפוסקים האחרונים לגבי, אתם שואלים לגבי מה שיש בראש עץ הדקל, יש שם זה כמו מניפות, והם רחבים 32 סנטימטר ויותר, אפילו 50 ופלוס. יש מי שרצה לומר שזה לא בסדר, אבל להלכה בדעבד מי שעשה כן זה בסדר. לכתחילה, מה שאנחנו מציעים, לקחת סכין ולחרות אותם באמצע, כל 30 סנטימטר לעשות חריץ שיכנס אוויר ביניהם, ואז אתה רגוע ואתה מסודר 100%. תודה רבה.
תודה רבה, כבוד הרב, חג שמח.
תודה רבה, חג שמח. בקצרה, המאזין האחרון, יוסף מבית שמש, בבקשה.
שלום הרב, רציתי לשאול, מה הכוונות שצריך לכוון במקווה?
מה מקווה? כוונות? אתה שואל אותי כעת כוונות.
על היום.
מה זה כוונות? מה?
אני שואל על היום, ערב חג.
לגבי החג, לקבל את החג, טהרה, כמו בשבת, טהרה, תיקון מידת הכעס, מיתוק הדינים והגבורות בחסדים, כמו שיש לנו בשבת, ואחרי זה לקבל את היום טוב, טהרה של יום טוב. תבורך. כן, יש עוד מאזין?
זהו, זה אחרון, כבוד הרב, אנחנו ניפרד, כן, 56 עוד מעט כבר פרסומות.
מה רשום לפניך עוד משהו?
השאלה האחרונה ששאלו ואני רוצה לשאול זה לעניין כן? קטנים מדין פטורים מסוכה ופטורים מארבעת המינים, מה דין חינוך, עד כמה אבא ישקיע
מגיל תשע צריך לחנך אותם, אבל למעשה לגבי נענוע כבר מגיל שש. כתוב בגמרא בפירוש בברייתא, קטן היודע לנענע אביו קונה לו לולב לנענע, אז מגיל שש כן, אבל אני לא חייב שיהיה לו משלו. אני יכול לתת לו את שלי והוא ינענע. יש הרבה שטועים. בדוגמה, הרבה אנשים קונים גם לפעמים ארבעת המינים שהם פסולים. מביאים אותם בית הכנסת, מברכים עליהם. זה ברכה לבטלה ולא מקיימים את המצווה. אז עדיף. כך היה נהוג בירושלים, כל בתי הכנסת, בעיקר הספרדים. היה נהוג שהרב היה קונה, או הגבאי, היו קונים ארבעת המינים, סט של ארבעת המינים, ולפעמים כפולים על צד שאם ייפסלו או יתקלקלו, והיו, הציבור כולו היה מברך על של הרב. כי הרב היה יודע ובקי, הוא מבין מי כן ומי לא, ואיזה ארבעת המינים הם כן קשרים. עכשיו רק אזכיר עוד דבר אחד בקשר מה שהתחלנו בסוכה. זוהר אומר, סמלו תחת לראשי וימינותיה בקני. עברנו את עשרת ימי תשובה שהם ימי דין, זה בחינת שמאל, שזה דין תחת לראשי. הקדוש ברוך הוא היה תחת לראשי. אבל עכשיו, מהלילה הזאת, שבעה ימים, כל מי שיושב בסוכה צריך לדעת, זה כולל נשים. וימינו תחבקני, הקדוש ברוך הוא כביכול, היד שלו הימנית, מחבקת כל אחד ואחד מאיתנו, ואומר רבנו הארי, פירוש מדהים, ששתי הפרקים, האחד המחובר לכתף, והשני המחובר לכף היד, זה שתי תפנות של הסוכה. והכף היד זה תפח, לכן אמרו בגמרא, שתי תפנות ושלישית תפח. ואז ומינו תחבקני, כל מי שיושב בסוכה צריך לדעת, כל שנייה ושנייה הקדוש ברוך הוא בעצמו מחבק אותו. אז חזקו ואמצו רבותיי, תתחזקו בזה, ואני אומר את זה לעצמי, להתחזק בזה, לפעמים זה קשה, לפעמים חם, לפעמים קר, כל מיני מצבים יש. האדם יתחזק, זה מצוות עשה של ישיבה בסוכה, וזה פעם בשנה, אז נתגעגע לזה עד שנה הבאה. אז בבקשה, חזקו ואמצו, והרבה שמחה, והרבה אושר לכל עם ישראל, בארץ ובתפוצות, אני יודע שגם בתפוצות מאזינים לתוכנית הזאת, אז לכולם אנחנו שולחים ברכת תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ואל תשכח את הצוות הנפלא באולפן שעושים עבודת קודש, והיחס שלהם הוא יחס מדהים. אני רוצה לציין את זה. אז בבקשה לכולם ברכות עד בלי די, וחזקו ואמצו. כל טוב.